שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 515, מאמר שמעתי ג', עניין ההשגה הרוחנית. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור. עניין ההשגה הרוחנית, מאמר שמעתי ג'. אנו מבחינים בהרבה מדרגות, ובהרבה הבחנות בעולמות. ויש לדעת אשר כל המדובר במדרגות והבחנות, הכל מדובר מעניין השגת הנשמות בערך מה שמקבלים מהעולמות. וזה לפי הכלל, מה שלא נשיג לא נדעהו בשם. והוא, כי המילה שם יורה על השגה. כמו אדם הנותן שם לאיזה דבר, לאחר שהשיג בו דבר מה, ולפי השגתו. ועל כן כללות המציאות מתחלק לעניין ההשגה הרוחנית לג' הבחנות. א', עצמותו התברך, ב', אין סוף ברוך הוא, ג', הנשמות. א', בעניין עצמותו התברך, אין אנו מדברים כלל. מטעם כי שורש ומקום הנבראים מתחיל ממחשבת הבריאה, אשר שם הם הנכללים בסוד סוף מעשה במחשבה תחילה. ב. אין סוף ברוך הוא, שעניינו הוא מחשבת הבריאה, בסוד רצונו להיטיב לנבראיו, בבחינת אין סוף, המכונה אין סוף ברוך הוא. והוא הקשר שיש בין עצמותו להנשמות. קשר זה מובן אצלנו בסוד רצון להנות לנבראים. אין סוף ברוך הוא תחילת העסק, והוא נקרא אור בלי כלי, אלא שם מתחיל שורש הנבראים. היינו הקשר שיש בין הבורא לנבראים, הנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. הרצון הזה מתחיל מעולם אין סוף, ונמשך עד עולם העשייה. ג. הנשמות, שהם מקבלי ההטבה, מה שיש ברצונו להיטיב. אין סוף ברוך הוא נקרא כן, משום שזה הקשר שיש בין עצמותו התברך להנשמות, המובן אצלנו בסוד רצון להנות לנבראיו. וחוץ מהקשר הזה של רצון להנות, אין לנו שום דיבור, ושם הוא תחילת העסק. והוא נקרא אור בלי כלי. אבל שם מתחיל שורש הנבראים. היינו הקשר שיש בין הבורא לנבראים, הנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. והרצון הזה מתחיל מעולם אין סוף, ונמשך עד עולם העשייה. וכל העולמות כלפי עצמם נבחנים כמו אור בלי כלי, שאין בהם דיבור. והם נבחנים כמו עצמותו התברך, ואין בהם שום השגה. ואל תטמע מה שאנו מבחינים שם הרבה הבחנות, והוא משום שהבחנות אלו הם שם בבחינת כוח, אשר אחר כך, כשיבואו הנשמות, אז יתגלו ההבחנות האלו אצל הנשמות המקבלים את האורות העליונים, כפי מה שתקנו וסדרו, באופן שיהיה יכולת להנשמות לקבלם, כל אחד לפי כוחו והכשרתו. ואז מתגלים ההבחנות האלו בפועל. אבל בזמן שאין הנשמות משיגות את האור העליון, אז הכל בערך עצמם נחשבות לבחינת עצמותו התברך. ובערך הנשמות המקבלים מהעולמות, נבחנים העולמות בסוד נחשבות, אין סוף ברוך הוא. והוא מטעם, כי הקשר הזה שיש בין העולמות להנשמות, היינו מה שהעולמות משפיעים לנשמות, זה נמשך ממחשבת הבריאה, שהוא בחינת יחס משותף בין עצמותו התברך להנשמות. והקשר הזה מכונה בשם אין סוף כנל. וכאשר מתפללים ומבקשים מהבורא שיעזור לנו, וייתן לנו מבוקשנו, הכוונה לבחינת אין סוף ברוך הוא, ששם שורש הנבראים, שרוצה לתת להם טוב ועונג, הנקרא רצונו להיטיב לנבריו. והתפילה היא להבורא יתברך, שברא אותנו. ושמו הוא רצונו להיטיב לנבריו. והוא מכונה בשם אין סוף. משום שהדיבור הוא לפני הצמצום. ואפילו לאחר הצמצום, לא נעשה בו שום שינוי. שאין שינוי באור, ונשאר תמיד בשם הזה. וכל ריבוי השמות הם רק כלפי המקבלים. לכן, השם הראשון שנתגלה בסוד שורש לנבראים, מכונה שם אין סוף ברוך הוא. וגילוי שם זה נשאר בלי שום שינויים. וכל הצמצומים וריבוי השינויים המה עשויים רק בערך המקבלים. והוא מאיר תמיד בשם הראשון, הנקרא רצונו להיטיב לנבראיו בלי סוף. ועל כן אנו מתפללים להבורא יתברך, שנקרא אין סוף, שמאיר בלי צמצום וסוף. ומה שאחר כך נעשה סוף, זה תיקונים עבור המקבלים, שיוכלו לקבל אורו יתברך. אור העליון מורכב מבית בחינות, משיג ומושג. וכל מה שמדברים בעניין אור העליון, הוא רק ממה שהמשיג מתפעל מהמושג. אבל כל אחד בפני עצמו, דהיינו, המשיג לבד, או המושג לבד, אינם מכונים בשם אין סוף. אלא שהמושג מכונה בשם עצמותו יתברך, והמשיג מכונה בשם נשמות, שהוא בחינה מחודשת, שהוא חלק מהכלל. והוא מחודש בזה שנטבע בו הרצון לקבל. ומבחינה זו, נקרא הבריאה בשם יש מאין. ובערך עצמם נבחנים כל העולמות לאחדות הפשוט, ואין שינוי באלוקות. שהוא סוד, אני הוויה לא שניתי. ובאלוקות לא שייך ספירות ובחינות, ואפילו הכינויים הזקים ביותר אינם מכנים את האור כשהוא לעצמו, כי זה בחינת עצמותו שאין בו שום השגה, אלא כל הספירות וההבחנות המדובר בהם הוא רק ממה שאדם משיג בו. כי הבורא יתברך רצה שאנחנו נשיג ונבין את השפע בסוד רצונו להיטיב לנבריו. וכדי שנוכל להשיג מה שרצה שנשיג ונבין, בסוד רצונו להיטיב לנבריו, ברא ונתן לנו את החושים האלה, וחושים אלו משיגים מה שמתפעלים מהאור העליון. ובשיעור זה, נעשו לנו הבחנות רבות, כי החוש הכללי נקרא רצון לקבל, והוא מתחלק לפרטים מרובים. לפי השיעור שהמקבלים מוכשרים לקבל. בערך זה יוצא הרבה חלוקות ופרטים המכונים, עליות וירידות, התפשטות, הסתלקות וכדומה. והיות שהרצון לקבל נקרא נברא, ובחינה מחודשת, לכן דווקא ממקום שהרצון לקבל מתחיל להתפעל, משם מתחיל הדיבור. והדיבור הוא הבחנות בחלקים של התפעלות. כי כאן יש כבר יחס משותף בין אור העליון להרצון לקבל. וזה מכונה בשם אור וכלי. אבל באור בלי כלי לא שייך שם הדיבור. כי אור שאינו מושג למקבל נבחן לעצמותו יתברך, שבו אסור הדיבור משום שלא ניתן להשגה. ומה שלא משיגים, איך אפשר לתת לו שם? ומזה נבין שבתפילה אנו מתפללים להשם, שישלח לנו ישועה, רפואה וכדומה. יש להבחין בזה בית דברים. א', הבורא יתברך, ב', דבר הנמשך ממנו. בחינה א', שנבחן לעצמותו יתברך, כאן אסור הדיבור. בחינה ב', הדבר הנמשך ממנו, שהוא נבחן לאור המתפשט לתוך הכלים שלנו, היינו לתוך הרצון לקבל שלנו, את זה מכנים בשם אינסוף ברוך הוא, שזה הקשר שיש להבורא יתברך עם הנבראים, בחינת מה שרצונו להיטיב לנבראיו, שהרצון לקבל נבחן לאור המתפשט, שבסופו מגיע להרצון לקבל. ובזמן שהרצון לקבל מקבל את האור המתפשט, אז נקרא האור המתפשט בשם אינסוף, והוא בא לידי המקבלים על ידי כיסויים רבים, בכדי שהתחתון יוכל לקבל אותם. נמצא לפי זה, אשר כל ההבחנות והשינויים נעשו דווקא במקבל, בערך ולפי מה שהמקבל מתפעל מהם. אלא שיש להבחין בעניין המדובר, כאשר מדברים בבחינות בעולמות, מדובר בהבחנות בכוח. וכשהמקבל משיג אותן בחינות, אז הם נקראים בפועל. וההשגה הרוחנית היא כאשר המשיג והמושג באים יחד. כי באין משיג, אין שום צורה למושג. כיוון שאין מי שיקבל את צורתו של המושג. לכן נבחן בחינה זו בשם עצמותו יתברך. ואין שם מקום לדבר כלל. ואיך שייך לומר שהמושג יקבל איזה צורה בערך עצמו? ואין לנו לדבר, אלא ממקום שהחושים שלנו מתפעלים מהאור המתפשט, שהוא בחינת רצונו להיטיב לנבראיו, ובא לידי המקבלים בפועל. וזה דומה כמו שאנו מביטים על השולחן, אז לפי חוש המישוש, אנו מרגישים שזה דבר קשה. וכן מידת אורך ורוחב, והכל לפי ערך חושנו. אבל אין זה מחייב שהשולחן יהיה נראה כן למי שיש לו חושים אחרים. למשל בעיני המלאך, בעת שמסתכל על השולחן, אזי רואה אותו לפי חושיו. לכן אין לנו לקבוע שום צורה בערך המלאך, כי אין אנו יודעים את חושיו. ומכאן, שכמו שאין לנו השגה בהבורא יתברך, ממילא אין לנו לומר איזה צורה יש לעולמות בערכו. רק אנו משיגים בעולמות בערך חושנו והרגשתנו. וכך היה רצונו יתברך שאנחנו נשיג אותו. וזה פירוש, אין השתנות באור, אלא כל השינויים הם בכלים. היינו בחושנו. שהכל נמדד לפי הדמיון שלנו. ומזה תשכיל, אשר באם יסתכלו אנשים רבים על דבר רוחני אחד, אז כל אחד ישיג לפי הדמיון והחושים שלו. ולכן כל אחד רואה צורה אחרת. וכמו כן, באדם עצמו ישתנה הצורה לפי מצבי עליות וירידות שלו. כמו שכתוב לאל, שהאור הוא אור פשוט, וכל השינויים הם רק במקבלים. והיא רצון שנזכה לקבל אורו יתברך, וללכת בדרכי השם יתברך, ולעובדו שלא על מנת לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח להשם יתברך, ולהקים שכינה מאפר, ולזכות לדבקות השם, ולבחינת גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו.
זה חלק מהחומר שמדבר על תפיסת המציאות. ודאי שמה שכתוב זה הכל כלפינו, שכמו שהוא מסביר, עולם אינסוף זה מה שבעצם הוויה, זה מה שבעצם נמצא מצד הבורא, וכל היתר מיני עולמות, מדרגות, פרצופים, ספירות, זה הכל אך ורק לפי המקבלים. שהמקבלים שמתחילים לעבוד על עצמם, הם מוצאים את עצמם מבחינת הקיימים בפוטנציאל, בכוח, בלבד. אם רוכשים דימוי לבורא, אז מוצאים את עצמם מכוח לפועל, וכך מתחילה ההשגה, שרק, אך ורק, בתנאי שהנברא מתקן את התפיסה שלו, קליטה שלו, אז הוא בעצם נעשה הקיים והמציאות. לפני זה, זה רק הכוח בלבד. לכן כתוב, אני הווי לא שיניתי, והאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, והכל תלוי בכלים. אם בונים כלים שנמצאים באמת באיזושהי מידה דומה לבורא, אז לכלים האלה יש מקום להתקיים. ולפני זה, זה רק בכוח. שאלות? כן, עוד, זהו. נו, נתחיל ממך.
כתוב ככה, ומזה תשכיל, אשר באים יסתכלו אנשים רבים על דבר רוחני אחד, אז כל אחד יציג לפי הדמיון והחושים שלו. ואחרי כל אחד רואה צורה אחרת. אני חשבתי שברוחניות כולם רואים אותו דבר. אני רואה, הוא אומר פה כל דבר, כל אחד
רואה... הוא אומר לך בגשמיות, למה ברוחניות?
הוא כך הוא כותב. ולכן כל אחד רואה בצורה אחרת,
כמו... אבל מי כל אחד? עוד שורה לפני זה.
לא, הוא אומר ככה, זה תזכיר אשר בי, מסתכלו אנשים רבים על דבר רוחני אחד.
אנשים רבים, על דבר רוחני. גם כן על דבר גשמי. גם על דבר גשמי, אתה רואה מה שקורה לך? לכל אחד יש דעה שלו, כל אחד יש לו כלים משלו, תנאים, טעמים, דרישות, הבנה אחרת במציאות. כן? הכל זה בצורה אישית, גם בגשמיות, גם ברוחניות. ברוחניות זה עוד יותר, כי שם פרט אחד, אם אתה משנה, אתה משנה כל התמונה. ולכן אף אחד לא יכול להידמות לשני. כן? נו נו.
אז כל דבר רוחני, דבר רוחני זה משהו עצמי שלי שאני משיג אותו, אז זה לא כמו כולם?
בלבד, בלבד, רק אתה. ואף אחד לא יוכל להתלבש בך, להרגיש איך אתה מרגיש, ולשוות גם כן בין מה שאתה מרגיש ובין מה שמישהו אחר מרגיש. איך אפשר? אני מצביע על איזה, תראה איזה חולצה יש לו. כן? נו תגיד, שמאלה, שמאלה, תסתכל. כן, איזה חולצה? אה? יפה, אני מדבר על צבע.
סגול.
סגול, איזה סגול? איזה חום? עכשיו תשאל אחרים, הם יגידו לך, זה לא חום ולא סגול, זה תרכיז, אני לא יודע מה שם, אלף צבעים. ואפילו אם אנחנו נגיד, כן, זה סגול, הסגול שלי וסגול שלך זה אותו דבר, מאיפה אנחנו יודעים? אתה לא יכול להשוות. אתה לא יכול. כדי להשוות אתה צריך שיהיה לך איזה קנה מידה מחוץ לך ומחוץ לי. אין, אין, אין דבר כזה. כן?
רגע, בעלי השגה מקובלים, הם לא רואים את אותו הדבר? כל אחד גם רואה תפיסת עולם שלו?
בטח.
אין מכנה משותף?
לכל אחד הבורא שלו.
זה לא ברור.
זה נשמע מאוד...
כן, נשמע, פינטוס אמיתי.
נו, נו. אז אני... זה מתוך זה שלכל אחד הנשמה היא שלו אישית, אינדיבידואלית. הטעמים, מה שאני מקבל, זאת אומרת, האור פנימי, שמתפשט בפרצוף שלי, עם רצון לקבל שלי, שהוא מחוץ עליך, שלא כמו שאצלך, כי לא יכול להיות ששני רצונות יהיו שהם שניים ולגמרי אחד. אחרת הם היו אחד. כן? זאת אומרת, תפיסה שלך ותפיסה שלי, זה ודאי שלא אותה תפיסה. אבל איך להשוות? אי אפשר. אנחנו יכולים להשוות את זה במדרגות, במצב. כן? זאת אומרת, שהרצון לקבל, שאנחנו שוקלים אותו, אבל לא, לא בתכונות שלו הפנימיות. אתה מבין? שאתה מרים 20 קילו ואני מרים 20 קילו, אז יודעים שאנחנו בזה שווים. כן?
תן להבין. נושא ההשפעה, שאתה אומר כל פעם, שנשיג אותה השפעה רוחנית, האם זה לא אותו דבר לכולם? בעצם?
לא.
כולם לא מרגישים אותו דבר בהשפעה?
איך יכול להיות להרגיש אותו דבר? אם אנחנו שונים, אז במה אנחנו שונים?
זה
רצון
השאלה.
רצון לקבל, לא, 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 זאת לא שאלה, אני מבקש, אני מסביר לא רק בשבילך. רצון לקבל שהיה במלכות דיין סוף, כדי שכל פרט ופרט ממנו ידע את עצמו, יחקור את עצמו, יוכל לשנות את עצמו מלקבל ללהשפיע, כדי להזדהות עם הבורא, כל רצון, אז כל הרצון הזה אינסוף, התחלק להרבה חלקים. כן? 60 ריבון, נגיד. לא חשוב איך המספר החלקים. עכשיו, כל חלק הוא שונה מהשני. במשהו שונה. אחרת הם לא היו הרבה, היה אחד. הם מתחלקים לפי השוני הרצון שבכל אחד ואחד. כן? כל מיני סוגי רצון, הצטברות הרצונות באחד, לא שווה להצטברות הרצונות בשני. כמו שפרצופיהם לא שווים, גם כן הרצונותיהם לא שווים, נגיד ככה. נו? ואז איך אתה יכול להגיד שבדיוק כמו שאחד משיג השני? ודאי שמראש אתה צריך להגיד אפריורי שזה לא נכון, לא יכול להיות דבר כזה. שוודאי שמי שאחד רואה זה לא כמו השני. אבל איך להשוות? אי אפשר. אי אפשר. כן? ודווקא על ידי זה שמתחברים יחד למערכת אחת, ונכללים יחד, אז משיגים חיבור. מתוך כל הרצונות והשגות השונות. אז מה שאני משפיע לאחרים, זה מאפשר לי לקנות את הרצונות שלהם. זאת אומרת, מה זה לקנות? אני נכלל מחסרונות שלהם, אני דרכי מעביר כמו דרך הצינור מילוי להם, ואז אני ממלא את כל אחד ואחד דרכי. אבל אז איך אני מעביר? מה שהם מבקשים, אני מוסיף את הכוח שלי, ועושה זיווק על החסרונות שלהם. אתה שומע? אני נכלל משני באיזה צורה. החיסרון שיש בו, אני מקבל כחיסרון שלי, זה נקרא שהוא מעלה מן נגיד, כן? ואני מעלה את המן שלו כבחור. כבחור אני מעלה את זה עוד יותר למעלה, מעביר דרכי כל המת, שפע, אליו, ובצורה כזאת, בי יש חלק ממנו. קניתי רצון ממנו, בזמן שהייתי משרת אותו בצורה כזאת, כבחור. וכך עם כל אחד ואחד. אז אני הייתי בזה. סליחה. אז אני בזה נעשיתי, כולל מכולם. אבל כולל מכולם. זאת אומרת, שיש בי, נגיד, 7 מיליארד חלקים. שהם מצורפים לחלק אחד שלי. אבל זה 7 מיליארד. וככה זה נשמה שלי, יחד עם זה שיש עליה חיבור על כל 7 מיליארד חלקים האלה. כי כאיש אחד בלב אחד, אבל זה כאיש אחד, כמו, כאילו. אבל זה לא, אבל זה כאילו. כי אנחנו דווקא על ידי הריבוי הזה שהוא נשאר, אנחנו משיגים כל ההבחנות. כי כל ההשגה זה דווקא מספר ההבחנות. על ידי זה היא גדולה ומיוחדת. כן?
ואז כולם, אחרי שאנחנו מגיעים לשלב שאתה אומר עכשיו שנרגיש אחד את השני, אנחנו נמשיך להיות עצמאים או שאנחנו נמשיך להיות כיחידה אחת כולנו ביחד? אני, יש לי עצמאות אחר כך?
אתה עצמאי מפני שאתה משרת לכולם. אתה יותר גבוה מהם. כי דרכך עובר צינור ל-7 מיליארד. וכך דרך כל אחד מ-7 מיליארד האלה עובר צינור לאחרים.
אנחנו נרגיש אותו דבר? השפעה, אנחנו נרגיש כולנו אותו דבר? או כל אחד יגב כן בקטע הזה, מרגיש אחרת?
ודאי שלא אותו דבר.
גם השפעה אותה כשתו דבר?
לא, כל אחד משפיע מעצמו, עד כמה שהוא משרת לאחרים, עד כמה שהוא נכלל מאחרים. אל תשאל אותי אחרי גמר תיקון, אני לא יודע. יש על זה מחשבות, ספיקות, חשבונות, מה שאני לא יודע. אבל מה שקורה בעד אז, זה ככה? למה אתה חושב שמה שאנחנו, שמה שאנחנו נכללים זה מזה, זה כאילו פגם, שאני נשאר בצורה אישית. למה זה פגם? אנחנו משיגים כל פרט ופרט על ידי זה. אנחנו יכולים להבליט כל פרט ופרט בכל הפסיפס הזה הגדול. זה מוזאיקה כזאת שכולם בולטים וכולם מיוחדים גם כן. וייחוד שלנו הוא לא מוחק ייחודיות. כן.
אם לאור מה שאתה אומר, איך יכול להיות שמקובלים כותבים על, נגיד על אברהם, על משה, שכולם משיגים את אותה דרגה, אם כל אחד תופס ברמה בצורה אישית?
תמצא לו את הקטע.
וגם יש את מה שבעל הסולם כותב, אני חושב בעל הסולם, שזה כמו מי שנסע ללונדון, אז הוא מגלה את הדרך ללונדון, ואז כולם רואים את אותה דרך. אז אם כל אחד הוא אינדיבידואל, וכל אחד תופס בצורה אינדיבידואלית, איך אפשר לדבר בצורה כזאת?
יש 7 מיליארד דרכים לבורא. לפי מספר הנשמות נגיד. נגיד 60 ריבו. 60 ריבו זה פשוט מספר בזה רמפין. שעולה דרך רמפין, אז ככה זה מספר כזה כאילו. ומה זה חשוב, מי שנכנס, נמצא בלונדון או לא בלונדון? בכל מקום, בכל דבר, מה שאנחנו משיגים, אף אחד לא משיג כמו שהשני. הוא לא יודע גם כן שהוא משיג אותו דבר או לא אותו דבר. איך אנחנו יכולים לשוות? מה?
זה עוד יותר מחדד את השאלה שלי. זה עוד יותר מחדד את העובדה
שאיך... שבורא לכל אחד הוא משלו.
אבל
אז איך... לכל אחד יש בורא שלו.
אז איך מקובל היה יכול לכתוב על אברהם... אם הוא לא,
הוא משיג דרגת אברהם, דרגה שנקראת אברהם.
אבל איך הוא יכול לכתוב עליה אם זה רק
ההצגה הפרטית שלו? הוא מתלבש באותו מצב, הוא מתלבש באותה תכונה שנקראת אברהם. אז הוא הופך להיות אברהם. אברהם זה תכונה. אני מגיע לחסד, אני נכנס לתכונה הזאת, זהו, אני אברהם.
זאת אומרת שמה שאני, מה שאני מתלבש זה בתכונה הזאת כמו שהיא מתלבשת בי, ואני לא בהכרח מרגיש את מה שאותו אדם הרגיש, או אותו אדם השיג.
אין אותו אדם, אנחנו לא מדברים על היסטוריה.
לא, לא על אברהם, סתם, אפילו כאילו אם אנחנו מדברים בקשר שלנו עם החברים.
יש לך הוויה, להוויה הזאת אתה צריך להצטרף, אליה אתה צריך להידמות. דרגות דימוי או השתוות הצורה להוויה, דרגות האלה, הן נקראות מדרגות. עד כמה שאני מתחבר אליה, מתקרף אליה. זהו, עכשיו שאני מתקרף אליה, אני משפר כל מיני תכונות בי, ואז יוצא שאני לפעמים... מתלבש בתכונה שנקראת אברהם, יצחק, יעקב, משה, יוסף, דוד וכו'. כן? זה תכונות. אני יכול לפרט תכונות האלה ליותר, אז יהיו לשתם שם 12 שבטים, ראשי שבטים, ראשי מאות, ראשי עשיריות, כן. ממש ככה. זה הכל, אני... איך להגיד, שאני רוצה להידמות להוויה, אני מדמה לה באיזה צורה פרטית, חלקית. עוד, בבקשה, תשאלו. זה מאוד עמוק. אפשר כאן לברר הכל. העיקר בשבילנו, מה שאנחנו צריכים בטוח בשבילנו, ככה, לדעת, שאני הוויה לא שניתי, זאת אומרת, הבורא נתן את הצורת ההוויה, ובתוך ההוויה קיימת הצורה הסופית שלנו, המתוקנת, שההוויה בעצמה הראשונה הזאת, שיצא מבחינת שורש, יצא כבר מסוף המעשה במחשבה תחילה, זאת אומרת שלעיתיו לנבראיו, שהוא צייר לעצמו, האור העליון צייר את הצורה הזאת, שכלי יהיה כמו לגמרי, זה המצב שהיה מלכתחילה, הראשון, שאני רוצה להשיג מצב כזה, סוף מעשה, סוף מעשה שם, שהנברא יהיה דומה לגמרי לי. זה במחשבה התחילה, וממחשבה הזאת כבר התחילה מחשבת הבריאה, להיטיב לנבראיו. אני מבין, זאת אומרת, בשורש לשורש קיימת צורה הסופית שלנו, וממנה אז באה כל ההתפשטות להוויה. ולכן כל ההשגה שלנו זה להגיע להוויה, להשיג הוויה בכל מיני המדרגות, צורות שהם נבנו מההתחלה ומהסוף. זאת אומרת שמתוך התוכנית הזאת, מתוך המחשבה הזאת, כבר התחילו להתחלק העולמות ושבירות ומלחמות ובעיות והפוך, מדרגות של הדביקות וחיבור ומילוי. כל זה כדי לקיים את הנקודה הסופית. כלפינו ככה זה התפרס. כן? נפתח. אנחנו צריכים להבין שחוץ מההוויה, כמו שהוא אומר, אין סוף, זה עולם אין סוף. שוב, כל הזמן כאן הוא אומר, שחוץ מהעולם אין סוף, כלפינו לא קיים כלום. כל העולמות הן לא קיימות. לא קיימות. ברגע שאני מתחיל מלמטה להשיג את האין סוף, מיד אני בונה את העולמות האלה. הן נפרסות ככה, הן מתגלות ביני לבין אין סוף. כי זה המסכים מחלישים את ההשפעה מלמעלה, ואף מגדילים את ההשפעה שלי ממטה למעלה. וזהו, זאת אומרת, כאיזה מערכת שמקשרת בינינו. וחוץ מאין סוף, איפה שאני נמצא בצורה השלמה, וכולנו נמצאים בצורה שלמה, כי זה נברא מיד, זה מה שאנחנו עכשיו קיימים, זה אנחנו רק בדמיון שלנו, האמת שאנחנו באין סוף קיימים, רק לגלות את זה אין לך כלים, זה כמו שאנחנו נגיד בעולם שלנו, ואין לנו לא ראייה ולא שמיעה, אז אנחנו לא יודעים באיזה מצב אנחנו נמצאים, כאילו הכל יפה וטוב, אבל אני לא רואה. נגיד יש לפני שולחן ארוך עם כל מיני מטעמים והכל, ואני בלי חוש הריח ובלי ראייה ולא יכול לגלות את זה. כן? זה ככה. זאת אומרת, אם אנחנו מרגישים באיזושהי צורה לא נוח, לא טוב, סימן שאנחנו נמצאים במצב שעושים את זה, ולא בורא ולא אף אחד. אני נכון להיום כלול מבני דודים שלנו ומכל אומות העולם האחרים, וכל מה ש שונא אותי ואוהב אותי וכו' וכו' וכו', כל זה, זה כלי שלי הלא מתוקן. כל העולמות, כל המציאות, כלי שלי הלא מתוקן. תתקן אותו, תגלה את המצב האמיתי שלך, בבקשה. זה הכל. אין לך, אין לך לפנות, חוץ מלפנות לתיקון הכלים, ושזה יהיה על מנת להשפיע, כמו שצריך, כמו שחומת הקבלה מלמדת אותנו. אבל בעצם, בעצם, מה יש לך? אתה קיים באין סוף, בבקשה תגלה, בבקשה תתקרב לזה. מלמדים אותך מה לעשות. איפה הקטע הזה מהקדמה לספר הזוהר?
זה באות ד' בהקדמה לספר הזוהר. לא ייתכן להחליט על שפלותנו ואפסותנו מטרם שנחליט שאנחנו עשינו את עצמנו ואת כל אלו הטבעיים המקולקלים והמגונים שבנו.
שזה מתגלה בעצם הקלקול שלך, שאתה לא תיקנת אותו, שמגיע לך לתקן ואתה לא מתקן. רק זה, 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 זה צורה של כל הצרות ובעיות בעולם. ההצטברות של ה... איך להגיד? נו, מה שלא תיקנת. של הרשלנות שלך, בוא נגיד. אז זה מצטבר, מצטבר, עד ש... כבר אי אפשר לעשות כלום. נו.
יש דבר כזה בכלל שהוא קבוע ומוחלט ואני צריך לגלות אותו, או שאין דבר כזה
כן,
בכלל?
כן, ו... כן, לא, לא, זה קיים. אני הוויה לא שניתי. ההוויה הזאת, זה נקרא אור וכלי, נמצאים ב- 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 בהשלמה, בחיבור, בדבקות, זה בזה. השלם. אני לא רוצה להגיד הסופי, כי אין כאן התחלה ואין שם סוף. אלא הכל מצב וזהו.
אז כאילו...
איפה זה כתוב? שברגע שחשף, אז הם נפסו לפניו, או איך ש... כן.
אז יש, אז כולנו כן בסופו של דבר נגלה את אותו דבר, הכל אחד ירגיש אותו אחרת?
אותו דבר אנחנו מדברים, אנחנו עכשיו, לא. אין אותו דבר, כי אתה לא יכול לשוות את עצמך עם אחרים. אף פעם לא יהיה אותו דבר, אלא התקללות עם כולם, אתה מסיק, ואז אתה מסיק אין סוף, הוויה מצורה האישית שלך, ומישהו אחר מצורה האישית שלו, ונכללים יחד אחר כך, בכל הצורות האלו של ההשגה הזאת, ואז יש לכולם השגה שלמה. אבל אחר כך מתקן גם דווקא לב האבן, שזה היסוד שלנו. שזה, אנחנו מגיעים כבר לשורש הבריאה, איפה שסוף מעשה ממש במחשבה תחילה. לזה אנחנו מגיעים, אומרים לנו מקובלים. איך ומה המצב שיהיה, וזה אני לא יודע. לא כתוב. לא כתוב, באמת. ולפי מה שאנחנו לומדים, אז לפחות להשיג, באיזשהו מידע את זה, גם כן לא משיגים. עוד לא.
מה שלי לא ברור זה איך יש מצד אחד, הכל מאוד אינדיבידואלי, וכל אדם ותפיסת המציאות הפרטית שלו לפי הכלים שלו.
נכון.
ומצד שני יש דבר כזה שנקרא התקללות, שיש איזה משהו משותף בינינו, שכן...
לא בינינו. לא בינינו, אני צריך ללקט את כל הרצונות שלי. אני צריך לבלוע אתכם כולם. כל היקום הזה. אני צריך לבלוע. זה מה שאני עכשיו רואה מחוץ לי, זה שלי. רק בכוח השבירה, אני מרגיש שזה קיים מחוץ לי, ואפילו בצורה... אופוזית, איך להגיד?
מנוגדת?
מנוגדת.
נגדית, כאילו.
נגדית. כן, שאני שונא, לא רוצה, לא אוהב. הוא עושה ביקורת על כולם, דוחה בקיצור. אבל זה הכל שלי. זה כוח השבירה שבא וכך משקר. אני משקר לעצמי שזה מחוץ לי.
אני מנסה להבין בפרקטיקה, בעבודה שלי עם החברים, מה זה אומר? כאילו, מה עושים עם הדבר הזה בפרקטיקה, בפועל? אוקיי, הם חלק ממני, אני צריך לבלוע אותם. מה זה?
אני אמרתי, אתה צריך להיות צינור בשבילם. על ידי זה אתה מצרף אותם אליך. נותן ללביץ'.
האם כל הנושא של תפיסת המציאות זה משהו שהוא רק ידע, או שזה משהו ממש עבודה פנימית שאנחנו צריכים להשתדל לחיות בזה? כלפי תפיסת המציאות, שהכל בתוכי, שהמציאות סובייקטיבית.
אם אתה לא מתאר נכון כל פעם, לא מייצב את התפיסה הזאת בך בצורה הקבועה, אתה תמיד משקר לעצמך בתפיסת המציאות.
אז ממש, זה כאילו, אני יודע שרוב העבודה זה כאילו סביבה, הכוונה, להתפלל על החבר.
למה, 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 למה? מזה שאתה, אבל אין לך יסוד לזה. אתה סתם שמעת ממני שצריכים להתחבר עם החברים. אז אני אתחבק איתם, אז אני אעשה את זה. כאן, במאמר הזה, ובצורה כזאת שאתה מסתכל, יש לך יסוד, יש לך סיבה למה אתה הולך להתחבר איתם.
אז אוקיי, זה ידע מאוד חשוב בשביל שיהיה לי מוטיבציה לעשות עבודה פנימית, אבל אני לא עכשיו כל היום ילך ויגיד לעצמי המציאות בתוכי, או אני רואה בצורה סובייקטיבית, כאילו זה לא...
תעבור להקדמה לספר הזוהר, ותראה איך בעל הסולם עומד על זה.
של התייחסות כזאת, כן?
כן, כן. כן. לקחתי פעם רבש לקבוצת הבחורים לירושלים, ארגנו את זה שהם היו מוכנים לשמוע שיעור בקבלה. אז הוא דווקא פתח את הקדמה לספר הזוהר, ואת זה לימד. כן, זה יסוד לתפיסה הנכונה. עוד? נו.
בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי. יש לי פה שאלה, אולי תעביר לי את זה הרב. כתוב פה בפסוק השני שהנשמות הם למעשה הקשר שלהם לעצמותו, שזה חלק ממנו. מצד שני, את התפילות כתוב שאנחנו מעלים לאין סוף.
כן.
אז מה הקישור הזה בין הבריאה שנמשכה מעצמותו, ומה זה החוליה הנוספת הזאת שזה אין סוף?
תפילה זה נקרא חיסרון. חיסרון אתה יכול לפנות למצב איפה שחיסרון הזה מושלם, משלימים אותו, איך להגיד? משלם? נו, למקום איפה שהוא שלם. זה אינסוף? אין? אתה פונה לזה? תגיד לי, ברחוב, אין? או אתה צריך עכשיו, נגיד היום, אתה צריך דחוף 1,000 שקל. אתה פונה למישהו שאוסף נדבות ברחוב, או אתה פונה למישהו שלפי מה שאתה מבין יש לו 1,000 שקל.
אני פונה לבנק, אם הוא יצר אותי, אם אני הפקיד בבנק, אני פונה לבנק.
אז בסוף אתה פונה עם כל הבעיות שלך, כי שם כל הבעיות שלך מקבלים השלמה. אתה לא יכול לפנות לשום מקום אחר. ובאמת חוץ מהמצב הזה שנקרא אינסוף, כל היתר המצבים שלנו זה סך הכל אשליה. אשליה, אין חוץ מאינסוף.
זאת אומרת, אין סוף ועצמותו זה אותו הדבר?
לא, אבל לעצמותו אתה לא יכול לפנות. אתה פונה ליחס של עצמותו אליך, שזה נקרא אין סוף.
תודה רבה.
אדן, כן, בבקשה, יש לנו עורך. מי יתרגם? נו?
Доброе утро, Раф. Доброе утро, великая группа. Я вот хотел спросить, если все постигают по-разному духовный мир, то, наверное, получается и сложнее объединиться в духовном мире, чем вот нам вот здесь, вне духовного мира.
אז רציתי לשאול, אם כל אחד משיג או כולם משיגים אחרת את העולם הרוחני, אז יוצא מזה שגם קשה יותר להתחבר בעולם הרוחני מאשר כאן?
בעולם שלנו אתה, לא, אתה יכול להתקיים בלי להתחבר עם אחרים. אפילו בג'ונגל. נעלם שם אדם, נאבד, והוא איכשהו מוצא לעצמו איך להתקיים. כן? מה שאם כן, בעולם הרוחני אתה לא יכול בלי חיבור. ואומנם שחיבור בעולם הרוחני זה, הוא קצת אחר ממה שבעולם הזה, הוא צריך להיות יותר עמוק, בפעולות מיוחדות, אבל אתה מתחיל להרגיש שבלי זה אתה לא יכול להתקיים, ועם זה אתה ממש משיג שפע עליון.
А вот может быть такое, вот вроде как духовное тело, да, это не то же самое, что наше тело, то есть материальное. А может быть такое, что вот у меня, например, с товарищем одно духовное тело, когда я выхожу за Максом. Вот.
אומר שגוף רוחני זה הרי לא כמו גוף גשמי, אז יכול להיות דבר כזה ששאני עובר את המחסום, יש לי אותו גוף רוחני מחבר? שיש לנו גוף משותף?
אין אף פעם אותו גוף רוחני. כי אותו גוף רוחני זה צריך להיות אותו רצון. אין דבר כזה. לכל אחד יש את הרשימו, השורש נשמה, מה שנקרא, אינדיבידואלי שלו. אישי מאוד. שאין לאף אחד, איפה הוא כותב שאף אחד לא... לא שווה לשני, ואנחנו צריכים לשמור על האישיות הזאת, אינדיבידואליות, השלום בעולם? כן. מאמר השלום בעולם, זה בעל הסולם שם כותב. טוב, עוד? כן, מי שם בסוף, אני לא רואה. נו, תנו לו. כן.
אם נגיד, שני רצונות משיגים את אותה מדרגה, הם אדם לא רואים אותו דבר?
הם רואים אותו דבר.
אז הם כן רואים אותו דבר.
אבל איך תשווה שזה אותו דבר? אני אומר לך, זה לבן, ואתה אומר, זה גן עמוד לבן. אבל מי יודע לבן אצלך ולבן אצלי?
אוקיי, אז לפי מה מוגדרת את אותה מדרגה? איך אפשר להגדיר שהם באותה מדרגה או בשתי מדרגות שונות?
לפי ה... זו שאלה יפה. שאלה לא פשוטה. זה לפי היחס... זה לפי הנוסחה אחת. זאת אומרת, שאנחנו, על כל אחד, על מידת הרצון שלו, על ידי המסך, בהתאם לזה משיגים אותה רמה רוחנית. נו, נגיד, אתה ואני, כל אחד צריך להרים 20 קילו. בשבילך 20 קילו להרים זה כלום, אתה עושה את זה ככה עם אצבע אחד, ואני, אבל מרים. זהו. זה, הגענו למדרגה אחת. זה עניין שההבדל בין הנשמות בזה הוא גדול מאוד. יש כאלה שבקלות ממש עוברים מצבים. זה איזה מין הרפתקה. וישנם כאלה שלהם זה קשה מאוד. בסופו של דבר, אין כאן, אף אחד לא מפסיד ומרוויח. אבל שינויים גדולים ישנם בדרך. אני צריך להלביש עכשיו משקפיים כאלה גדולות כדי לראות משהו, ואתה אפילו בלי כלום רואה. טוב, כן.
מה זה בקשה נכונה? 1, 2, 3, 4.
איך, איך?
מה זה בקשה נכונה? במדויק, 1, 2, 3.
בקשה נכונה? או, זה מאוד, מאוד, מאוד פשוט. שאני מבקש להיות דבוק בטוב ומתי ואין עוד מלבדו. זה הכל. אתמול דיברנו על זה עם אורן, באיזה מספר זה? מי אתמול? איך קוראים זה? חיים חדשים. שתי שיחות מי אתמול. תשמע. נו. כן, נו.
אולי כלפי מקובלים, אם אפשר לשאול. יש כל מיני, יש נגיד רבי נחמן, יש תארי, יש בעל הסולם, רבש. אנחנו סופגים את התבנית של בעל הסולם ורבש, נגיד.
כן.
עדיין, אתה רואה שכל אחד כותב אחרת. רבי שמעון כתב אחרת, הרב קוק כותב אחרת. כולם מקובלים, כולם בהשגה. כתיבה שונה לגמרי, כאילו, נו, כאילו נתפסים הכל.
זה רק מראה לך עד כמה שהאישיות היא לא נעלמת ולא מתמוססת בשום דבר, אלא אתה נשאר אתה.
אז, כן. אז איך בכל זאת, כאילו, הם תופסים את אותו הדבר זה יוצא מהם אחרת, זה נתפס בהם אחרת, כאילו, איך זה יוצא, איך זה קורה, כאילו, מה?
לא, זה כל אחד בסגנון שלו, זה כמו שפרצופים לא שווים, גם כן הגישה הזאת לא שווה, וההשגה היא בכל זאת בטעמים, יש לך פרצוף במדרגה המסוימת, שונה מפרצופים אחרים, טעמים שונים, כן?
יוצא מזה גם, אחרי זה יצאו מזה חסידויות שלהם, כאילו, ממש צורות שונות לגמרי של אלפי אנשים.
צורות השגת הבורא?
אפילו אנשים שהולכים לפיליבם, נגיד, הם הולכים כאלה עם רבי נחמן, וכאלה הולכים, ממש גלים כאלה יצאו בזרמים זרמים.
כן, ככה היה.
כל אחד כאילו יש לו נטיית הלב, כאילו לאיזה...
כן, אבל כמה יש לכם מזה אחר כך שהם יושבים יחד, ומתחילים לאסוף את כל ההתפעלויות והתרשמויות האלה, שמתחילים להתקלל זה מזה. זה כל העניין של סנהדרין, שיושבים יחד, יושבים בעיגול, יושבים בזה שמייצבים יחד את ההשגה הכוללת.
אז למה הדור שלנו הוא יותר בנטייה שלו לכיוון בעל הסולם ורבש, ודווקא הצורה הזו?
לא, אחר כך אתה תוכל לראות, אתה אחר כך תפגוש קועים אחרים. יש מורה, ואחר כך שמורה מביא אותך, אתה יכול להשתמש בספרים אחרים, אבל זה לא עכשיו שזה יבלבל אותך אולי. אבל אתה יכול לפתוח, למה לא? אני עם רבש, אני למדתי ספרד הצניות האגרה, למדנו קצת טניה, דרך אגב, אבל זו הייתה הכוונה שלו קצת ככה להסביר לי משהו, שזה לא שאני ממליץ או לא ממליץ, ולמדנו קצת מרב קוק, ובמיוחד למדנו רמח"ל, אדיר במרום, זה פירוש על עדרא רבה. כן.
אפשר לשאול אולי כלפי רבש, אנחנו התחלנו בזמן האחרון לקרוא הרבה ומאמרים של רבש, ולהתעמק בתוך הדבר הזה.
אתם כאילו... הגעתם למצב שאתם יכולים להבין שהאדם הזה הוא... שאת באמת פותח לך את הדרך, מה שלא ראיתם קודם, ולכן לא היינו בזה כך נכנסים, כן?
איך זה כאילו יוצא שבאמת לא ראינו קודם? יש כאילו הרגשה כאילו גילינו את רבש מחדש?
אתה תראה עוד קצת קדימה, ודאי. זה לפי פתיחת הנשמה, עד כמה שהיא מתחילה... לראות בטקסט, בציור הפנימי, את האותיות העבודה שלה, עד כמה שהיא נפתחת בהתאם למה שאנחנו קוראים. זה פלא, פלא. בואו, אתם עוד תגלו מה זה, מה אצלו. אין אף מקובל לפניו, לא בגלל שהוא מורה שלי. אין אף מקובל לפניו ש... שעשה כך. ממש סדל את הכל דרך, עם כל ההבחנות, עם כל ההבחנות. והגיש את זה בצורה כזאת, שבהתאם לכמה שאתה מתקדם, אתה רואה שזה בונה אותך. בונה. יש שם גם כן סוגי מאמרים שונים, עוד יבוא, אני לא... אסור להגיע, אסור להגיש בוסר. חייב להיות כל דבר בזמנו. טוב, כן.
לגבי תפיסת המציאות, אנחנו לומדים שאנחנו איזה מין קופסה כזאת שיש לה חמישה פתחים, יש לנו איזה מין מראה מלוטשת כמו שבעל הסולם מספר לנו. מה הקשר... בין הקופסאות האלה, אם בכלל יש הרבה קופסאות, יש קופסה אחת, רק שלי, איך זה עובד?
מה זאת אומרת איך זה עובד? איך קופסאות מתחברים?
הלו, אין, הלו בעצם...
זה כל העניין, שאתה צריך להסיק תכונת השפעה, כי אז אתה אוסף את חלקי הנשמה שלך. למה בצורה כזאת ולא בצורה אגואיסטית? כי בצורה אגואיסטית לא היית מסיק מה שמחוץ לך. את הבורא, את האור לא היית מסיק. נו?
אז אני אומר, אז כל התהליך שאנחנו עוברים, זה כאילו כמו לצאת מחוץ לקופסה הזאת. להשיג את האור מבחוץ.
לא. אתה לא מסיק את האור מבחוץ. אתה מסיק הכל בתוך הנשמה שלך. נו? רק אתה... אחרת אתה לא יכול להשיג. מה שאנחנו יכולים להרגיש בתוך הרצון שלנו, זה לא יותר מנר דקיק. וזה לא שהבורא כך עשה או לא עשה בכוונה, אלא באמת רצון לקבל לא מסוגל להרגיש מהבורא יותר מנר דקיק. קצת יותר להרגיש, זה נקרא להרגיש רצון להשפיע. כן, האור, רצון להשפיע. ורצון להשפיע אתה יכול להרגיש רק בתנאי שיהיה לך רצון להשפיע. איך אתה יכול לטעום דבר שאין לך בפנים, איך להגיד, איזה רשימו ממנו. רק בתנאי הזה. אם לא היה לי רשימו ממר או ממתוק, לא הייתי מרגיש אף פעם מה זה מר או מה זה מתוק. זה חייב להיות אצלי כאיזה מין הבחן פנימי. איך להגיד? נו, כמו שאנחנו בונים איזה מכונה שהיא צריכה לגלות משהו, אז חייבת להיות אצלה בפנים איזה סטנדרט. מה זה נקרא התכונה הזאת שהיא צריכה לגלות? כלפי מה היא מגלה את זה? חייבת להיות רשימו פנימי. ואצלנו אין. מה זה נקרא על מנת להשפיע? מה זה נקרא השפעה? בלי הרשימו הזה, בלי הכוח השפעה הפנימי שלי, אני לא יכול לגלות את הבורא. אז מה אני מגלה? אני מגלה רק את הרצון שלי. זה כל הצרות שאני רואה, זה הרצון שלי. שבכל מיני אופנים שלא מרגיש את עצמו שהוא מלא. טוב, זהו. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.